טוב, דיברנו פה בשבוע שעבר לגבי תפילה. גם הזכרתי בסוף שאני מעוניין שצנחוף לגמור את הסיפור הזה ולא נמשוך אותו לזמן קיץ, מה שאומר שזה בעצם עוד שני מפגשים, כי שבוע הבא זה פורים, שבוע אחרי זה יש מפגש אחד, והיום, אחר כך אני אנסה לדיון של הישיבה, זה עוד... זה יכול להיות עוד ימי ראשון, אז בעצם כך, יש פה שני נקודות מאוד חשובות בהמשך, רק זה בכל זאת, עוד שתיים שלוש דקות לדקה פה נושא של תפילה. ראינו בשבוע שעבר שנושא התפילה פה מוצג בעיקר כקשר וזיקה, דו-שיח ודיאלוג בין הקדוש ברוך הוא, פחות חשוב התכנים, ופחות חשוב גם הצרכים, אלא זה שהוא יפה שאתה מבקש צרכים, יפה שהוא נענה לו, מה שחשוב יותר זה עצם הנכונות, היכולת לפעול. תפילה זה דו-שיח בין אדם לקדוש ברוך הוא, נבואה זה הכיוון הפוך. קחו שנייה אחת פה את ה... עמוד, פעם שעבר היינו עמודים 31, 32, פחות או יותר. לא, סליחה, קצת אחרי זה אפילו. כן, פעם שעבר 31, אחר מכן 33 ואילך. טוב, תתחו שני אחד בעמוד 34. אף התפילה אינו יותר לדעת אם האדם אינו עומד לפני אלוקים ואינו פונה לבדרך הדומה לדו-שיח של נביאים האלוקים. הדרמה הקוסמית, אף הפי שהדירה ומלאת הוד, היא כשגל דמות הבורא מספרת את הדרו, אינה יכולה לעורר את אדם שהתפלל. ודאי יכולה לעורר אצל אדם מצבו שההרצה נלהבת, אפשר שתובל השרב יוצא לסת את כל משורך ותודה. אף אף בכן ההרצה נלהבת, גם שבא לידי ביטוי בתהילה, הינה תפילה. התפילה חורגת מגבולה ליטורגית הפורמלית, נגדיר אותה על פי סימני החיצים הטכניים, התפילה היא בסודת תחושתו של אדם שהוא נמצא בנוחות בורו ופונה אליו להתפלל בשלום אחד לבד ולא לפני השם. אז דיאלתי פה שלוש עוד מלמטה. האמת היא כי עמוד התפילה היא חוות הברית שהתחברות אל אלוקים ודיברו עליו, ואילו הפעולה משהו שאמירת הטקסט היא נתנת כשמו של התפילה יכולה התפילה עצמה. אז יש פה שתי נקודות שהן מאוד משמעותיות. מצד אחד כאמור, הוא מגדיר פה את התפילה כדו-שיח. יגיד שכל כל החיבור הזה אנחנו זוכרים, יש אדם הראשון ויש אדם השני. אדם השני הכל בנוי על דו-שיח, ברית, דיאלוג, מערכות יחסים אישיות, ולא כמו התפעלות או יכולות וכן הלאה. ממילא הדו-שיח, התפילה העיקרה זה דו-שיח. אז ההרצה, או לבוא לשבח את הקדוש ברוך הוא הזה, שכאילו מה הוא מעשה את השם, כלומר כך מה עשית, אם המערב הוא, מבחינתו, אז בואו תלך את האומר את זה. אם המערב הוא הזה, שהוא קריאת התפעלות שלא אומר לעצמו, כי הוא וואלה כמה אלוקים גדול, או משהו כזה, אז זה לא תפילה. זה סתם להתרשם מהבורא. כאילו זה כאילו תחת ידיעת הבורא, אולי מורה שמיים, זה לא כלול תחת התפילה, תפילה שאדם מרגיש תקשורת. זה המילה פרטיבית בעודה, תקשורת. כמובן, תקשורת יכולה להיות, כאילו, להבת, אדם יכול לומר, עיניי חיונים, את הסרט כדע הזה של משום הגילה, זאת אומרת, עיניי חיונים וכן הלאה. הוא יכול לומר את זה כשהאהובה לא שומעת, הוא יכול לומר את זה כשכן שומעת. מבחינתו, לומר משפט כזה, כשהיא לא שומעת, זה לא דו-שיח, זה לא דיאלוג. סתם התרשמות, הרצה. אם אדם רואה איזה כוכב קולנוע, איזשהו כוכב רוק שהוא כביר או אדיר או משהו כזה, זאת הערצה, אבל זה לא דיאלוג. דיאלוג שיוצא בנוכחות הבן אדם ומדבר איתו. כשאתה פוגש, אתה אומר לו כמה, איזו הופעה יפה הייתה לך, או כמה אני אוהב את השירים שלך וכדומה. זה כבר דיאלוג. אבל סתם לבוא ולהגיד, הוא הכי גדול מכולם, זאת הערצה, זה לא דיאלוג. אז זה פסוק אומר, וביש הקדוש יעקב, ודרכי ישראל יעריצו. אנחנו אומרים כל כך בתפילה גם, נכון, נקבישך ונעריצך. אבל מבחינתו זה לא לב התפילה. לב התפילה זה איננו כמו המערב ומעשה השם כל כך מסיתה. אלא, או השם דומך כארץ, זה תופעות הרים לא. כי מה שחסר בפסוק הזה, השם דומך כארץ, זה תופעות הרים לא, שלא היה והוא עשה, הוא זה הגוף שלישי. לב התפילה זה הגוף שני. מה שיש בראשונים, ברשב"א ואחרים, שהתפילה מיוסדת על ברוך אתה. זאת אומרת, מישהו ציטט את זה פה קודם, שתפילה משמעותה, ראש ראשונה, היכולת לומר גוף שני, ברוך אתה, לדבר דיאלוג ישיר. ולכן נראית, זה בעצם כל התזה שכל התפיסה פה, מאוד יחסים לבני אדם, הם מערכות יחסים של דיאלוג, אם הם מערכות יחסים עמוקות, לא שותפות פרגמטית, הם לבנייה משותפת. כנ"ל, מערכות היחסים עם הקדוש ברוך הוא, בראש ובראשונה, חברת התקשורת והדיאלוג, וזה מבחינתו לב התפילה, זה לב הנבואה, גם באיזשהו מקום גם לב תלמוד תורה עצמו. הוא לא כותב את זה פה, הוא כותב את זה במקומות אחרים ככה. שגם תלמוד תורה זה בעצם היכולת להרגיש שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בלימוד, שאתה משוחח איתו. לא, לא דווקא שאתה נחשף לעוצמת דברו, אלא אתה יכול על ידי הלימוד כאילו לדבר איתו בלימוד. זה מה שבעיקר חשוב. כמו איך, זה כל מהכות יחסים רבי תלמיד, שמה שחשוב באיזשהו מקום, מה שיותר חשוב, זה לאו דווקא, נדמה שבאמת זה שבוע שעבר, לאו דווקא העובדה שאתה זוכר איזה חידוש הרב אמר, אלא שעשה לך הרב, תעשה לך הרב. עצם העובדה שאתה מרגיש קרוב אליו, שאתה מרגיש שהוא, אתה מחובר אליו. אז זה גם הקדוש ברוך הוא, להבדיל.
הלימוד זה לא, תפילה אתה ממש, הוא להביא שאתה ממש נמצא מולו, הוא נמצא פה בעצם, הלימוד הוא לא נמצא פה, הוא השאיר משהו איזה, משהו בטור.
אני חושב שהוא חושב לא ככה, אני קצת רוצה לגלוש את זה כי זה יחייב איזשהו דיון, אבל פה לא קודם, בדברי הגבוד הערכה, אחד המאמרים שמתוסים שם, יש מה שקרה בגאולה, תפילה תלמוד תורה וגאולה, משהו כזה. שום הרעיון, זה הרעיון הזה שם. לא, שבחלק, אתה כאילו, הקדוש ברוך הוא כן נמצא איתך כשאתה לומד. שזה לא רע, שתפילה אתה מתקשר, בתפילה אתה פונה לדבר איתו, בלימוד אתה מתווכח איתו, או כאילו מתווכח איתו, מה שאתה שותף ללימוד. תראה, יאמר לך שזה אחד המרקי חוויות, זה לא היחידי. הגיבי שאחר לא מדבר ככה. אבל אני אומר, כתבים יותר מוכרים, שהוא מדבר, יש גם תלמוד תורה, זה שהוא, הדיאלוג חשוב לא פחות מאשר, אני חושב את זה, זה בחור שהיה, בחור שלמד, בישיבה, בכל ישיבה אחרת. חצי מה שהוא לוקח, זה מה זה השום הכלים שהוא שמע, והחידושים וכדומה. וחצי, זה עובדה שיכול להתווכח עם הרב שלו, שהוא מרגיש, אתה אומר, בואו, מה זה ככה? למה חשוב ללמוד את הספר של המיטה ופחות חשוב ללמוד ספר של איזה ראש ישיבה, שם ישיבה אחרת? אני לא יודע, לא בדקתי אם הספר של המיטה הוא ספר יותר טוב מבחינה, אתה יודע, החידושים. אני לא יודע, לא בדקתי. מה אני כן יודע? כשאני פותח את הספר שלו, אני מרגיש שמתקשר איתו. כי הכרתי אותו, כי דיברתי לו ללמוד. אני פותח, אתה יודע מה, השוק שמואל רוזובסקי, ספר של המשך, או רום שפירה. לא דיברת אותם בלימוד, לא התווכחת אותם בלימוד, אז זאת חוויה אחת לגמרי, זו חוויה שקבל ידע. בפתח ספר של מיטל, זו חוויה של להרגיש שוב פעם את נוכחותו. עכשיו, יש מקום, אם אתה לומד אצל מישהו, או קצת, אם אתה מספיק מושפע מהספרים, אז קורה תהליך יפה, שבו גם לא למדת אצלו, אתה כאילו למדת אצלו, כאילו. אם אני אפתח את ה... אני חושב שכשפותח את הרמב״ם, אני חושב אותו דבר. לא כי דיברתי איתו בלימוד, כאילו גוף אל גוף, כי למדתי כך ברמב״ם, וראה אותו ככל כך מרכזי ללימוד שלי, שבאת עצמי זאת נוצרת מהספרים. ואז, כי בבוא לא ככה, באיזשהו מקום, אני חושב, שאם לא יצויר, שאני נוצר באיזה במה, איזה קטע נורא מוזר, כן, יש לי תומד עם הרמב״ן, אבל באיזשהו מקום בא לך לומר, אני מרגיש צורה משונה ומוזרה, הייתה באחת. איך עשית לי את זה? כי בבא לך כמעט לתת איזו התפיחה על השכר, ולגיד, איך דבר עשיתי את זה? כאילו, אתה מחזר אותי, כי אתה כבר מרגיש כל כך זיקה, בגלל שהוא כבר מרכזי לימוד שלך. עכשיו, כל אחד יש לו את הסורים שהוא... אני חושב שאם אנחנו משושים, נגיד, במשך שנה, ב-300 ספרים, משהו כזה, 290 מהם, אנחנו משתמשים, זה חידוש נקודתי, זה חידוש פה, חידוש שם. 10-15 מהם, אנחנו משתמשים לשימוש כל כך מסיבי, אנחנו מפתחים מערכות יחסים עם הדמויות בצורה זו או אחרת. זה מה שאני חושב שמתאר בסוף, ביקשתם לי שם בקטע הידוע שהוא מדבר על שם אחד העבודה שלו, ופתאום הרמב״ם מגיע, והבינותם מגיע, והרמב״ם מגיע, ואיך אותו ילד הוא מתורה לראות את הרמב״ם מפסיד בקרב. זה כבר החוויה מתפתחת בעקבות הלימוד. אני חושב שזה קורה. נגיד, יש המון המון אנשים פה בארץ שלא הכירו את הרב קוק, כי הוא נפטר לפני קרוב ל-80 שנה כבר. נגיד, לפני 78 שנה הוא נפטר. בכל זאת, הם מרגישים אלא משהו אחר, ושהם מרגישים לטאזנט או למערה מלובלין. למה? כי גם כי הם, כי הרב קוק דמות כל כך דומיננטית ומשפיעה עליהם, וגם כי הם ניזונים מתלמידי תלמידיו. היום שהם עדיין ניזונים מתלמידיו, אז הם מרגישים את הזיקה החי, כאילו הקשר החי. או, זה להבדיל. מי שרד סבתא בורי, הוא מרגיש את המסובייצ'יק אחרת אשר מאשר לאנשים אחרים. כי הוא הופך אותו מציאות חי בשיעורים שלו. אז זה יכול לקרות. זה מבחינתו מה שקורה גם בתלמוד תורה ברמה מסוימת. אבל זה פה, זה מה שהוא רוצה שיקרה בתפילה. תפילה היא עיקר הקשר, עיקר הקטע זה הנוכחות והדיאלוג. עכשיו, זו נקודה אחרונה שקראנו פה, זה אומר גם כן שזה שם את הבקשה יותר במוקד. הוא אמר את זה ככה, אולי צריך את הבקשה וההודעה בחשבון השבח. כי בסופו של דבר, בקשה וההודעה הם יותר אישיים. ולמה? כי בבקשה, בהודעה, אני במרכז. כי כשאני מבקש משהו, אבל בעצם אני מבקש, אני ניגש להורים שלי מבקש את הטובה, כי אני צריך משהו מהם. כשאני אומר תודה, גם כי הייתי צריך משהו, קיבלתי. בכלל זאת, שאני רוצה יותר חיבור של קשר אישי, מאשר הוא, כמו שאני קודם, אתה יכול להריץ מישהו מרחוק. אתה יכול לבקש, אתה יכול לבקש, למה, כן, אתה לא יודע, אתה לבקש איזו בקשה מראש הממשלה. אבל הסיכוי כך עובד הקטן, כי אתה מבין שזה לחלוטין לא אישי. בקשה ועודה, יש במקרים אישיים יותר מאשר שבח, לא רוב. לכן, אצלו באמת, בקטעים האלו, הבקשה היא במוקד התפילה, לא בקשה כשעצמה, בקשה כביטוי לצרכים יותר מאשר הרצאה. עכשיו, זה דבר מעניין, בגמרא מברכות, זה תודה לך, ג' ראשונות דומה כעבד שבא יותר פס מרבו, ג' אמצעיות כעבד שמבקש פס מרבו, ג' אחרות כעבד שמבקש פס מרבו, נפטר והולך. נותק מה זה, נפטר מדלת, באמת במוקד, הבקשה. ברמב״ם, בעקבות קנה הספרי, אז ג' ראשונות שבח, נוצרת בקשה, אחרונות הודעה. זאת אומרת, בבוא שבגמרא, הראשונות והאחרונות הן משועבדות, לאמצעיות, ברמב״ם ובספרי לא. שבע בפני עצמו, בקשה בפני עצמו, הוא לא, הם לא מדורגים, מה יותר טוב, מה פחות טוב. אז, אוקיי, זו נקודה אחת פה. הנקודה השנייה, שכל הקטע שקראנו פה, זה ביטוי מחשבתי לתזה החלטית של חיים בתפילה. עכשיו, אני אעצור את זה עוד רגע, זה, עוד לפני זה, אני צריך לסיפור לנקודה שלישית. הוא מדגיש פה פחות את המלכות, יותר את הדיאלוג. כי ההנחה היא של, עכשיו, ברב חיים הקטע הוא יותר למלכות, אבל בוא נתעכב איזה שנייה אחת. ברב חיים בא במה ככה, נכון? שום אדם יש דידו, כי מקור אחד אומר שצריך כוונה בתפילה. מקור שאומר, זה היה בפרק ד', בפרק י' או משהו כזה, הוא קודש שצריך כוונה בפסוק רק בברכה הראשונה. זה מוסס כמו בברכות. עכשיו, רב חיים מניח שסוף פרק ד' עומד בסתירה להלכה השנייה, נדמה לי פרק י'. תנו, באחד כתוב צריך כוונה כל התפילה, בשני כתוב שדי במחר ראשונה. הוא לא הולך בכיוון של פרט וכלל, משהו, בסך, כלל ופרט. תהיינו עקרונית, זה בכל התפילה, אבל מסתפקים במחר ראשונה וזה מינימום הכרחי, או משהו בסגנון הזה. אלא הוא מדורא את זה כסתירה. עכשיו, מה הפתרון שלו? אז הפתרון שלו, שני סוגי כוונה. סוג אחד זה כוונת המילים, התכנים, וזה די ברכה הראשונה. סוג שני זה לא כוונת המילים, אלא המודעות לכך שאתה מתפלל. זאת אומרת, מבחינתו שהוא יודע די לפני מי אתה עומד, שהוא יודע כשאתה מתפלל כוונת. למשל, אם אדם נמצא בתפילה, ו... תוך כדי התפילה הוא מתחיל ככה לשוטט בכל מיני עולמות של הבוסה, מהליגה וכן הלאה. והוא יודע לשמור לתפילה, זאת אומרת, הוא יודע שהוא מתפלל, הוא לא מרוכז, אבל הוא באיזשהו רמה תודעה מסוימת, הוא חש שהוא בתפילה. זה כמו, תן דוגמה שהשתמשתי בו כבר, אם מישהו מדבר בטלפון עם ההורים שלו, הוא מודע לזה שהוא בטלפון, גם אם הוא מתיים משוטט, גם כן, באמת, הוא חולה מהקיץ. הוא מודע לזה שאמא שלו מצד שני של הקו. זה לעומת אחד שהוא נרדם, או אני לא יודע מה, או שהוא לגמרי מסיח את דעתו, שהוא בכלל שוכח איפה הוא נמצא, שהוא בכלל שוכח שהוא בתפילה. אז לדעת הבחיים, אם אתה מודע לזה שאתה בתפילה, ורק אתה לא שם לב למילים, ואתה לא, אתה לא ממלמל אותם מבלי מסים, יצא דידי חובה. לפחות אתה צריך בברכה ראשונה, אם נקרא לי. לעומת זאת, אתה בכלל שכחת שאתה מתפלל, זה צריך כל התפילה. ואם לא, לא, לא קיימת. מה בעצם הוא אומר? יש משהו קורה, או סליחה, יש מה שאני אקרא. יש כוונה אחת שזה קשור למעשה התפילה, המעמד. אתה יודע שלא לפני הקדוש ברוך הוא, ולא... ויש, אתה אחר כך, בבקשה, התחלנים. עכשיו, אם שני דברים, דבר אחד, אתה מודע לתקשורת. דבר שני, אתה מעוניין פשוט שיענה לך, אתה יודע, אם אתה לא מתכוון ביופענו, אז למה ש... אז זה נראה רע. אם אתה לא מתכוון בברך עלינו, אז מה אתה מתחנן לפרנסה, כשאתה בכלל לא... לא תופס אותך. והאמת היא כמובן, שמי שבמצוקה, אז כמה שהוא מקבל, מי שיש לו, מי שיש לו קרוב משפחה בחדר ניתוח, אז הוא עוד איך הוא לא משווה באופן. הוא עוד איך, מי שיודע מה, הוא רוצה להצליח ויש מבחן גדול. אז בכדי לדעת, הוא מתכוון. מי שאם יש מצוד גדולה של הצד משמים, אז בוא נכוון, מכוונים יותר. וכן הלאה, אני מקווה. עכשיו, תשעה באב, מחדים יותר, ובשלם לך בערים תשוב, וכדומה. זאת אומרת, ברור שזה משהו חשוב לך, אבל זה לדעתו, רק מבחינת הבקשה, מבחינת עצם המערכת יחסים, חשוב יותר להבין שאתה בתפילה. יוצר חיים, זה לא עכשיו חיים. זה רעים קריטיים מבחינת... אני חושב לך, אבל הייתי שם מתפלל. כי מה שבחיים בעצם מאפשר לך, נגיד, אדם מתפלל כל יום. אני חושב שבחיימה 95% אם לא למעלה מזה מהאנושות, מתוסכלת 95% מהזמן שהתחילה שלו את הקהוגיה. עכשיו, מה שבחיים אומר לך, מה שאתה מתוסכל זה בעיקר על התכנים. אבל זה הדעתו המקיף המשני. המקיף המהותי יותר זה עובדה שאתה יודע שאתה התייצבת. עצם ההתייצבות זה המקיף הראשי. זה רוב האנשים איך שהם מודעים. עצם עובדה שאתה פוסע שלוש צעדים לאחור והוא יודע שהוא מודע. נגיד, אז תוספות בראש השנה מצמדים ירושלמי שאתה צריך להגיד כל יום תודה רבה לאחות השדרה שלו שיש לו רפלקס פבלוויאני שהוא מתכופף במודים. אבל בכל זאת, הוא כן מודע שהוא תפילה. אז לכן, את ההישגה, מחירות, יש לי, אני חושב שכל אחד יש לו הישג חלקי כל יום. בכל מה אחד, ההישג החלקי הזה משמעותי. זה מה שהוא כותב פה, אלא מה, בהבדל אחד משמעותי. בחיים שם, המתן זיכרוני, מדגיש את המידה לפני השם, דה לפני מי אתה עומד ומלך בחיים מלכים. את ספר מה שמודגש פה, כבר עמידה לפני המלך, זה עמידה של דיאלוג, של דו-שיח. הוא פונה אליו בדרך כלל דו-שיח של דברים האלוקים. וכולי. טוב, ועוד, מות כהנה וכהנה. הוא מנסה לברוח מרעיון העבד המתייצב לפני המלך. מחפש כל הזמן כאילו את הבן, בן זוג וכדומה. אל תדעי כך שיש פה הערה, נוחקת לכת מאוד, זה הערה. כן, זה רע 25. העובדה שאנחנו פותחים בתפילת 18 לפני הוקי אברהם ואוקי יצחק ואוקי יעקב של זכת הברית, העובדה שתפילה מיוצא זכת הברית היא הסיבה להיעדר מלכות בתפילת 18. עכשיו, כאילו, הגמרא אומרת בברכות, תפמם, שכל ברכה שאין בה שם מלכות אינה ברכה. אז התוספות שאנחנו קופצים, איך זה יכול להיות? לכל 18 אין במלכות. אז תעשו את עצמי מה שאתם רוצים, אבל הוא פה רואה את זה כמשהו מהותי, שתפילה באמת לא מעוניין במלכות בגלל, בגלל איך קוראים לזה, בגלל שמעוניין בברית. עכשיו, זאת עמדה, הייתי מכך, אך מאוד חד צדדית ומאוד מפתיעה. קודם כל, הגמרא עצמה, מקומות שונים, משתמשת במטאפורות שונות. נראה, מה שהצעתי קודם, מדברת על זה שכעבד הבא איתו פרס מרבו, זה בדיוק האמת של מלך ונתין. אני אשחס את הגמרא לגבי משמו, חנן דמטרד, אני אומר לי, מה עשה לך שאתה מתחתה כבין המתחתה על אביב? אם כי אפשר כמה ניתון, במידה לא מבוטלת של סבירות, שזה בגלל שזה דווקא תפילה המיוחדת שלו, שהוא מתחתה כבין על אביב, אנחנו לא. יש עוד כל מיני תאמירות בחזר שמסרטטות, לרוב זה או בן או מלך. זאת אומרת, יתרה מזאת, כל השיעור הזה אבא מרי חלק ב' כחוט השני, כמקבוי התיכון של כל החלק בין שם, פלוס מינוס הרעיון, שאתה ניגש לתפילה בדחיל ורחימו צריך מתיר. צריך לדגל לתפילה זה מתיר לבוא לפעמים איך אחרי המלאכים, מי אתה ומה אתה שתבוא לפניו, אז צריך סוכן גולה לתפילה. פסוקי דזמרה זה מתיר בכלל להתפלל את, 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 את המשך התפילה, כי שוב, מי אתה ומה אתה ש, שתבוא לפניו, ו, וכן הלאה. אז דווקא כמו אחרים הוא מדגיש מאוד את המלכות. פה, כמו שגבי קפת הלכי גיגית שם בהרה 17, אז הוא מד... הוא מקצין מאוד את רעיון הברית, ככה גם פה, בהערה 25, הוא מקצין את רעיון הסחבגיות על חשבונת המלכות, למרות שבפרות אחרים לא הוא ולא אגמר מדברים בצורה כזאת. אז, טוב, ככה אומרת, כמו גבר בחיים עצמו...
רגעת טיפולוגית של התפילה.
שמה?
דגע
טיפולוגית
של התפילה.
נכון, ואני גם חושב שכדאי, אם רוצים להשלים את זה, כדאי לקרוא את העבודה של הלב בצורה מפציפה יותר, אבל זה נכון, יש לצורה נימות שונות, זה קשור, לא טיפולוגית, זה קשור בכלל לדיאלקטיקה. כשאתה בא בדיאלקטיקה, אז מה אתה בעצם אומר? שיש במציאות קו אחד מרכיבי, בעצם הדיאלקטיקה אומרת, העולם זה קטונת פסים. כל הפסים נכונים. אם אתה רוצה להתרשם מהמכלול, כאילו, אם אתה תצמד עם אף לקוטון, אתה תראה רק פס אחד. אם תיקח שלושה צדדים אחורה ותסתכל על כל המכלול, אתה תראה כמה כמה, כל פס לפני עצמו אמת. אז לכן, לפעמים הוא התמקד בפס אחד, מלכות, הוא התמקד בפס שני, ברית, לפעמים בפס שלישי. עכשיו, הסיבה שהוא יכול להרשות לעצמו את זה, כי כל אחד אמיתי, אם אין לך תפיסה דיאלקטית, אתה כל הזמן תהיה עקבי, כי כל הזמן תהיה את אותה תמונה. אבל אם אתה תפיסה דיאלקטית, אתה מבין את זה גם בשני הצדפים, לפעמים גם בהפכים, לפעמים בדגשים שונים. יש את הפעם הוא ככה, הפעם הוא ככה, אז את הפעם כותב ככה, הפעם כותב ככה. זה איזשהו מובנה בתפיסתו, שהוא יותר סותר את עצמו משהוגים שיטתיים, משהוגים, סליחה, יותר מוניסטיים. שאצלם כל הזמן, פריק ארוך כל הזמן, כי כל הזמן הוא הייתה תמונה. אצלו יכול להיות שפעם יראה תמונה כזאת, פעם תמונה אחרת, זה קרה אגב. זה גם אחת הסיבות שקשה לבריסקים את פוסקי הלכה. כי שוב, הם רואים את הדברים יותר מימד אחד, וזה לא... זה גם סיבה שפני, אני חושב שגם בפסיקת הלכה שלו, פה ושם, הוא לא תתפסק את אותו דבר בדיוק. לא אגיד בפערים אדירים, אבל שהיה איזשהו משחק מסוים בתוך הפסיקה. הוא תמיד משוכנע, פעם ככה, פעם ככה, בניגוד למי שהוא עקבי עד הסוף, אז תמיד זה יותר עקבי. טוב, כן, אבל בואי כך, בואו 35 עוד טיפה. בשואה השישית דרך, עוד בשואה הרביעית בעצם. התפילה היא המשך של נבואה לאגודה של פעמים אל האגודה של נביאים. איזה ביותר העניין הזה, שתפילה, סליחה, שנבואה זה יותר... נבואה זה יותר איזשהו דו-שיח, אני שכחתי מה קודם, אבל... בניגוד להגיד המטאפורות של אמת, אבן בשבר יבקש פס לרבו, אז יש גם בחזל כאדם המשיח באוזן חברו. עכשיו זה יותר דומה למה שאני צריך לומר פה. הייתם את פעם בנבואה, אני לא מתכנס כפי שציינתי את תוכנו של דו-שיח לסדר בתנהל. כשבתוך הקיד הנבואה האלוקים נוקד ביוזמה, הוא מדבר והאדם מאזין. ובקיד הבריא, בקיד התפילה יוזמה בא מהאדם, הוא מדבר ואלוקים מאזין. פתאום מאזין פה זה מאוד עקרוני, זה לא כאילו שהוא צריך לדעת, אלא מאזין זה המאמר, החוויה, האקט שההזנה היא חשובה. זאת אומרת, מביט ומקשיב, מביא למאזין, מקשיב וכדומה, זה משמעותי כי זאת התחושה של כי מאזין לי. נגיד, בוא נגיד הילד שלי בא אליי, הוא מבקש איזה משהו, הוא צריך איזושהי טובה, איזושהי בקשה, לא יודע מה. הוא צריך עזרה, הוא צריך, הוא צריך טרמבה. גם אני יודע מה הוא עומד לבקש, זה בכל זאת חשוב להאזין. כאילו, אם הילד יבוא להורה, והורה כבר יודע מה הילד רוצה לבקש, הוא יגיד לו, בסדר, 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 או שהוא יעיין בספר ובסוף יראה את הראש ואומר בסדר, אז אמנם הילד יקבל את הטרמפ, הוא יקבל את העזרה, הוא יקבל את הכסף שהוא צריך, הוא גם יקבל אדישות. באמת, לא פחות חשוב מאשר למעט הבקשה, זה התחושה שההורה מקשיב לך ואכפת לו ממך. זה בדיוק אלוקים מאזין. שתי המסורות בהלכה המייחסות את מקורות תפילה לאברהם ולאבות האחרים את תפילת הנוסח של התפילה של הכנסת הגדולה, בגלל את השקפה היהודית על הזהות של קריאת הנבואה בתפילה. הנבואה, מה שבעצם עושה מה זה ככה, אברהם אבין הוא ייסד את הרעיון של דו-שיח. אחר כך, איך באמת, מה איזה טקסט לומר, זה כבר משני. הנבואה והתפילה בעלות הברית סמכו באותו רגע ממש בו פתחו אברהם אלוקים בדו-שיח מוזר, בזמן מאוחר יותר כשאנשים התמידים שהכנסת המופלאה הזאת יהיו עדים לכך שיום הקיץ הביר של קריאת הנבואה, שמייצר בכל, עובדה להפך לילה סתם עצוב של אלם נורא שאומר על ידי חזון השם, הם צריכים כאן מציאות היסטורית האכזרית, זו נתנו לדו-שיח ואלוקים לאדם להסתיים. כי אנשי הכנסת הגדולה ידעו כי בעקבות היעלותו של דו-שיח זה בתחום התודעה של הקריאה היהודית, תפסיד, הקריאת הקרבה האינטימית של הקרבה, זה מה שרוצה, הקרבה האינטימית. כך תפסיד גם את הממד של ברית. בתפילה מצליק לדעת לדו-שיח, דו-שיח כמה באלוקים לאדם, ידעו הקשת דו-שיח התמיד לעולם. אוקיי, וכו'. טוב, זה פה כאמור הרעיון המרכזי. שוב, אפשר לקרוא, אבל אני ממליץ לך לעשות אחר כך, כי אני אצאת פה עכשיו להתקדם. כן.
נביא, הנבואה זה אין, זה לא הרוח הדור, הנביא לא מדבר, הוא לא יכול לשאול שאלות.
הוא יכול, אני חושב שבחינתו, זו לא הנקודה הקריטית. הנקודה, אתה נביא, אתה עוד גם יכול לדבר, אבל עוד תלוי סוג של נבואה, נגיד, בוא נאמר זה גם ככה, נגיד, בנבואה של הרמב״ם, כשהנביא כאילו נבהל, זאת אומרת שהוא בעצם מאבד את השליטה הגופנית, והוא נופל אפיים ארצה, והוא לא שולט בעצמו, זה אומנם הוא יכול לדבר אולי, אבל זה לא לב החוויה, לב החוויה. הוא פה מדבר משהו הרבה יותר נחמד, כאילו, מה שהרמב״ם מדבר שם, שאדם כאילו בעצם מאבד את שליטתו לחלוטין, זה לא החוויה שמתוארת פה, פה מתוארת חוויה הרבה יותר מתוארת בשיח. הפסוקים של משה רבינו צועקים את זה, נכון? פה פה הדבר בו, ומאוד לא בחידות. לא משה רבינו, אז תראה, יש לנו מאוד נביאים שפנו לקדוש ברוך הוא, כן, יש כל מיני נביאים שדיברו עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא לב החוויה. מבחינתם פה, לב החוויה זה באמת שעצם הדו-שיח, אבל הוא כן מעניין מה שאתה אומר, הוא מעניין פה להיות הנבואה כסוג של דו-שיח, ולא כמו שכל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שומע רזיל, הנביא שומע את הקול הזה. נגיד, לגבי משה רבינו, אז במדרש, השירה שנביא מתחת ספר ויקרא, שזה כל השם משבה הרים, מפצץ סלעים, ואז זה מגיע לכרובים, פתאום נהיה איזשהו, כי זה כל איזה ממיר כזה, שזה פתאום הופך להיות איזשהו קול אנושי ושקט. זה רעיון הצמצום מצד אחד, מצד שני זה הרעיון שאנחנו מדבר איתך ומתקשר, שמשה רבינו כן מקבל זאת. כי עכשיו, בהמשך, הוא יוסיף פה עוד נקודה אחת שמבחינתו מאוד משמעותית. כן, מבחינתו מאוד בהמים, הנקודה הנוספת היא שתפילה לא חוויה של יחיד. לחוויה של קהילה. עכשיו, ניתן, אם ניתן, אני רוצה לנסח את זה בצורה כפולה. אפשר לנסח את זה ברמת הבמה הקיומית, שאני לא רוצה לפנק לשבור לבד, אני רוצה כחלק מקבוצה. אני לא חי איזה בקטור יחיד, אני חי כחלק מעם ישראל, כחלק בית אב, כחלק משפחה. זה לא אני הבודד, כאילו מי אני, מה אני, מה, 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 מה. מעני, מהחיי, מה זכותי, אני בא בתור חיים מקהילה שלמה, שבה יש זכויות, כי אנחנו בלי אברהם, יצחק ויעקב, אבל אגב, 18 מתחיל, וזה מה שהוא קודם, 18 אכן מתחיל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אני לא פונה אליך בשמי, פונה אליך בשם אברהם, יצחק ויעקב, אם נרצה, כגודש הוא בחד עם ישראל. בעם ישראל הוא בזיקה איתו. זה במה אחת, כמו שכותב פה. זה עוד 33. לא, סליחה, לא, שבהמשך, סליחה. כן, זה מתחיל בעמוד 36 בעצם, בעוד בית שמה. עכשיו, שני, הוא הופך את זה גם כן להיות משהו מוסרי. שכאילו, אדם, זאת אומרת, צריך לדבר על זה משהו כאדם חלק מאיזו קהילה, בכלל זו זכות אחרת, שכמו זה כדבר מוסרי, דהיינו, כי צריך לך כבר אומרת נכון, לא למשל תפי נשנף שבעד לציבורה, כי כמו אתה לא מגיע לבד, כי מי אתה ומה אתה, אתה מגיע כחלק ממכלול רחב יותר וחשוב יותר. אבל שנית, זה גם בגלל שזה אגוצנטרי. כאילו, מה אתה מבקש רק עצמך, מה אתה מבקש רק בשביל עצמך, אתה צריך לבקש עבור אחרים. בעצם הצדקה מוסרית, אני אומר מה זה ככה, הצדקה מוסרית לבקש על אחרים נעוצה, זאת אומרת, הצדקה מוסרית לבקש על עצמי, היא מותנית בכך שאני גם דואג על אחרים. אם אני דואג על אחרים, אחרי שהקדוש ברוך הוא ידאג עבורי. אם אני לא דואג על אחרים, איך אני יכול לדאוג, איך אני יכול לבקש הקדוש ברוך הוא ידאג בשבילי? אז סתם אגוצנטריות, ומה פתאום? כי לא משהו יעשה לי משהו. עכשיו, הדאגה של אחרים היא מתבטאת בחלק, בגלל שאני בפועל עוזר לאחרים, וזה בדיוק הרעיון שכבר בבת, שצריך להצדקה לפני התפילה. לתת הצדקה לפני התפילה, היא נועדה לומר, אני לא רק מבקש, אני גם עושה. כי זה לא רק שאני מבקש לפני שאתה תעזור לי, הקדוש ברוך הוא, אלא הנה, אני עוזר לחלשים גם כן. אני חלש, אבל אני, גם אני עוזר, כמה שאני יכול, אני עוזר לחלשים. אז אם אני עוזר לחלשים, אז זה הגיוני ולגיטימי שאני אבקש ממך לעזור לי. אבל אם אני לא עוזר לחלשים, אמינו שאתה תעזור לי. אז לכן, יהיה, זה כמו אדם מהנהג, מישהו צריך את המדרש. אני רוצה לבקש מאדם מבוגר יותר, מתוך חכם יותר, שיסביר לו סוגיה, משהו שהוא מבין. התפעה לכך, שמישהו בא אליו, שהוא מבין פחות ממנו, שהוא מוכן להסביר לשני בחפץ לב. אז זה מה שקורה בזה, זה מה שהצדקה בתפילה. אני בצדק, איך זה פניך, זה לא רק שעדי צדקה, אלא אם לא נותן הצדקה, הצדקה היחידה לבקש ממך, שאני נותן צדקה. וזה ברמה אחת. ברמה שנייה, לא רק שאני עוזר לתת הצדקה, כי זה שאני מבקש על אחרים. חלק מהצדקה זה לא רק לתת לך פרוטה לעני, אלא חלק מהצדקה זה לבקש על אחרים. אם אני מבקש רפואה לא רק בשביל עצמי, אני מבקש רפואה בשביל כל החולים, אם אני מבקש פרנסה בשביל עצמי, בשביל כל היהודים, אם אני מבקש צדק או משפט או וכדומה או דעת, לא משנה, יש בכולם, אז הבקשה היא מוסרית. אז אני בעצם עוזר גם לאחרים, אני לא תעשו לי כמו, כי כאילו אני יכול להגיד עוזר לאחרים.
צדקה גם לשונה צדקה?
שמה?
צדקה גם לשונה צדקה?
תראה, צדקה... היא קשורה בקשר דוק לצדק. רק, אני שבאותו פסוק, אני בצדק אעשה פניך, הכוונה אני, שחזד השם זה צדקה, שזה צודק או ראוי, שאני אבקש, או שאני אגש לפניך אם אתן צדקה. כאן, כשנו בדרך כלל צדקה, אז זה קשור לצדק במובן הזה, שזה גם מגיע לעני. מחיות, למה אתה נותן לעני? אז המונח העברי, צדקה, לא מתוך חמלה או מתוך רחמנות, מתוך שזה צודק, שזה נכון. הרבה שהם כתבו על זה, שהביטוי הלטיני, שאחרי זה מתרגם לאנגלית ושפות אחרות, זה בעצם חמלה. לעומת צ'ארלי, זה מתחיל מדאגה וחמלה. לא כי מגיע לו, אלא כי אני נחמד. בצדקה זה או שמגיע לו, או שאני, זאת אומרת, אני אמור, פת, זיקתי כבשמיה, גם לעזור לחלשים. או שמצדיק אותי כבשמיה, או שאני, יש לו דרישה צודקת עליי לתת לו. בין כך ובין כך, יש, כן, יש לו כאילו צדקה, מקיש את צדק בצדקה, בעודך. אוקיי, עכשיו, אז אני מרגיש פה את הנקידה הזאת, אני אקרא את זה עמוד 36, שתי הקיום בקרוב היא מבנה משולש, שיש גם שלושת הגופים, אני, אתה והוא. עכשיו, אני, אתה והוא פה, אתה זה לא, זה לא האישה, אשתו כגופו, אני אתה והוא, אתה זה האחר. ושמדבר, אני אתה והוא, הוא לא מדבר על ראובן לאה, בני הזוג, הקדוש ברוך הוא. אלא הוא מדבר על ראובן, שמעון, האחר, והקדוש ברוך הוא. אני חושב, כי מגלה לו את סודו, חייבתי לזכור שהוא נציגם של הם אנונימי. שום אדם יהיה גדול ומכובד, לא ראוי לדבר אלוקים, הוא מדבר בגלל שהוא נכסו הפרטי, שלא ניתן לגלות לאחרים, בדומה לכך, אסור שקלתם לתפילה תהיה רק עניין נשניים. אני חולף פונה הוא נצחי, הכי צריך אחרים, אדם חייב מנה מתפילה מכוון רק למען עצמו, לצד הריבוי של תפילה נודעת חשיבות מרכזית בעריכה, ביצרה אסור אדם לשקוע בסבלו, להרהר רק בעצמו, להתעניין רק בעצמו, ובקש את אלוקים רק למען עצמו. יסוד התפילה מועילה והאידיאלית היא הסולידריות האנושית והאדם, ובפשוט הברית של תחומות האקזיסטנציאלית, ששוטות החוויה בעמלם, בסביבה שיש בפעם אדם ראשון נוגע כל עניין כאילו וכו'. ואז יש לנו סיפור הזה לאיוב, שאיוב היה איוב לדעתו, אני חושב שזה מגובי טבע פסוקים, איוב היה אגוצנטרי. הוא היה צדיק, והצדיק עבור עצמו. ומה שנקרא ביידיש צדיק עם פרווה. שהוא התעטה בפרווה שלו, הוא מרגיש צדיק מאוד יפה, אבל לא דאג לאחרים. הוא הקריב קורבנות רק מהם בני ביתו. ואז, זאת אומרת, לדידו איך איוב ניגן, להתפללו בעד רעהו. זה נוקטה יופי, אני זוכר נכון. כן, זה גם קודם יפה כותב את זה, שאיוב נושא מצוותיו ברגע שהחליט ולכפת מאחרים. יש לך שפשוט איוב כראשיתו, מתפללו בעד רעהו. וכמו זה עולה לאורך כל הספר, שהוא לא קודם מתמנה לסבא שלו עצמו. רק בסוף הוא מבין שצריך גם אחרים. אוקיי, עכשיו, בהמשך, הוא מדבר על התפילה כגאולה מן הבדידות. האמת היא, כבר דיברנו על זה, אבל מבחינתו הרי הדרך לפוס את הבדידות זה להתחבר בקשר קיומי. עכשיו, אם זה בעולם הזה, זה בין בני זוג, כשאדם פורץ מגל הבדידות בעולם הזה, דרך הנישואין או דרך החברות האמיתית, דרך חברות האמיתית, דבר זה לפני כמה שבועות, ולאחר מכן, בסופו של דבר, החברות האמיתית היא הנישואין, והוא פורץ את הקשר, עכשיו, זה הקשר בתוך העולם, לא רק לא, לא, של הבדידות החברתית, זאת אומרת, הבדידות של הקיומית בתוכי העולם הזה, אני צריך למצוא כמו מישהו בעולם הזה שהוא מבין אותי, אנחנו שותפים, הוא חסות בפניי, אם היא חסות בפניי, אני חסות בפניה וכו' וכו' וכו'. לעומת זאת, יתגבר על הבדידות, כפי הנצח, את החידלון, התחושה שאתה עומד לבד, בשביל צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא, שהוא נצחי. אמר לעשות את זה, אז איך מתחברים לקדוש ברוך הוא? אז זה דעתו. על ידי יצא מערכת יחסים חווייתית קיומית עם הקדוש ברוך הוא. אבל איך עושים את זה? מכירות, האדם השני, מי בארבעה פני שבטים, בפועל, למה זה מתארגן מבחינה... את החוויה זה מתארגן לשני דברים, תפילה ונבואה. כמו אני חושב שבהמשך זה גם... בקטעים אחרים זה גם מתארגן יותר מן תורה. אבל עכשיו, אגב, טוב, אולי, אוקיי, נעשה זאת שני אחד. זה בעצם מה שזה מתארגן, תפילה ונבואה, והם, בכלל, איך מתגברים על הבדידות? איש אמונה בודד, בצר לו, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש את התפילה שהוא קדם למשיח באוזן חברו, כך הוא רוצה להיות חבר לקדוש ברוך הוא, על ידי תפילה, על ידי נבואה, וזו הדרך להיגאל מן הבדידות. חצי דקה. אוקיי, זה מה שקדם. זה מה שקדם.
הוא אומר שהקשר עם הקדוש ברוך הוא זה רק אם הוא משתף גם אנשים אחרים. למה? בגלל שאתה אותו יחיד לא מספיק חשוב עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא?
זה בחלק זה, זה בחלק, כמו שאני קודם, בשביל להיות ראוי לכך, אתה צריך להיות אדם נותן. זה לא אדם ששוכל בעצמו, אלא אדם מוסרי נותן. אמרתי, אמנתי, בגלל שקודם, אתה צריך להיות אדם מוסרי. כשאתה אדם מוסרי, אתה צריך להיות נותן לאחרים. כאילו, בעיקר אני אשתות הפן הזה כמה שאני מתרשם.
הוא דיבר על שיש לו את זה מהבדידות, אני חושב שאתה מתקשר עם אחר. לפי זה, אתה יכול כאילו להתמודד עם הבדידות. אני דבר כזה שאתה צריך לקבל בחור זה כדי להתמודד עם החידלון. כל השאר אתה יכול שהוא מתקשר עם אנשים.
תראה, אלף, זה בסדר, מבחינתו זה לא קריטי. זה לא...
כן, לא. בעלי פרנסה, לא דברים אחרים. אתה לא צריך לקבל בחור.
שוב, זה ברמה אחרת בדעתו, זה בהחלט יהיה ברמה אחרת. זאת אומרת, ככל שאתה גם דומה לי, הוא מחזיק את שכות תמונה, אתה נמצא ברמה אחרת לגמרי. אבל כי בסופו של דבר, כל דומה לי הוא גם כן, החסר יתמלא, והקדוש ברוך הוא יוצא טובה יותר. אבל אני חושב שזה נכון, שבעיקר זה הקדוש ברוך הוא פה משל בדידות מול העולם, למול החידלון, וכן. עכשיו, רק ככה, אמרתי קודם שתפילה משיגה את זה, נבואה משיגה את זה, תלמוד תורה, ובואי שאמרנו, כי השופט אומר לומד, תורה ועבודה ובית חסדים. עכשיו, גמילות חסדים בנויה בהלכה על כמה מרכיבים. יש מרכיב שבחת בדרכיו. שבחת בדרכיו, זה מי יותר ההרצה, ההוקרה. הקדוש ברוך הוא מרגיש בדרכים טובות, אני רוצה להיות כמוהו. זה כמו כי אני מעריץ אותו. אז פחות בנו איזה דיאלוג, דיאלוג ודו-שיח. אני רוצה להיות כמוהו, לכן אני מנהג כמוהו. אני משק בשנה שם בדומה הזאת. אם אתה ילד בגיל 12, אתה קונה גופייה עם מספר שהכוכב אהוב עליך ולובש את זה. אתה רוצה להתדמות אליו. אם אתה בחור ישיבה, אז תלבש את הכובע בזווית שהראש הישיבה שלך תלבש את הכובע שלו, וכן הלאה. אבל הידמות לא יוצא מערכת יחסים חובה בהכרח. אז מהזווית הזאת, הלכת בדרכיו לא ייתן את זה. זה ייתן דברים אחרים, אבל זה לא ייתן את זה. לעומת זאת, במידה, אדם רואה את עצמו שותף לקדוש ברוך הוא בגמילות חסדים, שבו אני אעזור לעני, כי גם הקדוש ברוך הוא, כאילו, שאני אני והקדוש ברוך הוא ביחד נעזור לעני, ואם אדם איזה שותפות, זה כבר לסיפור אחר. כל שאדם אומר, מהו מי שאומר, פנים מי שאומר, מהו מתיר הסודים, פנים מתיר הסודים, אז זה לא יצטרך לדמר את היחסים הזאת, זה יצטרך כמו דברים אחרים. אם אדם יאמר, הקדוש ברוך הוא מתרוצה להתיר הסודים, אז אני אשתתף עמו, אני שותף עמו. אז אולי כבר יותר. טוב, מה שישר זה בעצם פה שתי שאלות. בזה נפלו את שוואים בלי נהדר. א', מה בסופו של... אל תקומת, מה בסופו של היחס באדם הראשון, אדם השני, אחרי שמרת כל הסיפור הזה. וב', איך ראש כותב פה מתייחס למציאות המודרנית, כי זה בסופו של דבר שהוא טוען. הוא טוען שהוא כותב על המציאות המודרנית. אתה עושה את הפרמידו ב...